אמר רבי יוחנן, מדוע נכתב כרת באחותו, שאם עשען כולם באלם אחת, הוא אומר שאם עשען כולם באלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. מה פירוש? הרי כל הראיות נכללו בקופה אחת. אז בא רבי יוחנן ואומר שלא תחשוב שאם אדם בשכחה אחת לא ידע שאסור לבוא על אשת איש, לא ידע שאסור לבוא על קרובי משפחתו, והכל באי ידיעה אחת כוללת, אז אולי הוא יהיה חייב, במקרה של שוגג, חייב רק שוגג אחד. בא ואמר קראת באחותו לאמור, יש לכל הראיות בנפרד יש עונש משלו, קראת במזיד ובשוגג יהיה חטאת. אמנם לפי שיטת רבי יוחנן קצת קשה ההסבר הזה, כי רבי יוחנן טוען בכל השעס שאם התורה נותנת לב לכל אחד, אז אפילו שהיא כוללת אותו בכלל גדול, אבל כיוון שהתורה מפרטת כל לב בנפרד, כל הראיות בנפרד, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאם היה כאן שיגגה אלם אחד, יחייב רק אחד. אז הראשונים דנים על זה, איך הגמרא מביאה לרבי יוחנן חידוש כזה, הרי דעתו, איפה שכתוב לב, אז זה איסור בפני עצמו, גם אם הוא נכלל בכלל כולו, אפילו אם זה באלם אחד. אלא החידוש הוא שאם למשל הוא בא על חמש נידות, באלם אחד יהיה חייב חמש, זה החידוש, כי בא על כל גוף של אישה בנפרד, אז הוא חייב. על כל פנים, למה נאמר קראת באחותו? בשביל לחדש את דברי רבי יוחנן, שהוא אומר לנו כאן לגבי אלם אחד. שואלת הגמרא, אבל לרבי יצחק דאמר, רבי יצחק שהוא בא ואומר, מופיע מסכת מכות, כל חייבי קריטות בכלל, בעצם כל חייבי קריטות הם בכלל ונחתו הנפשות היו, ולמה יצתה? למה התורה באה וכתבה קראת באחותו? למה כתבה קראת באחותו? לדונו בקראת ולא במלכות. אז אם כן, לשיטתו לחלק מנהלן, מה הוא לומד בדין המיוחד שנכתב קראת? הוא טוען שזה שכתבו באחותו קראת מיוחד, זה בא ללמד אותנו. הרי כל קראת, מאיפה נובע, איזה איסור? זה איסור לב. אז נבוא ונאמר, להלכה אנחנו אומרים, כל מי שעבר איסור לב, שחייבים עליו קראת, אם הלקו אותו, יתרו בו משום מלכות, והלקו אותו, נפטר מן הקראת. אבל רבי יצחק טוען, לא, זה חד משמעי. האיסור לב שיש בו קראת, למרות שהוא לב, לא יפטור אותו המלכות, גם אם יתרו בו משום מלכות. וזה הוא לומד מהציווי המיוחד בנוסף ונחתו הנפשות, לציווי המיוחד של נידה של אחותו שיש בה קראת. אז כיוון שאוסיף מיוחד אחותו שיש קראת, לאמור קראת ולא מלכות. אז נשאלת השאלה לרבי יצחק, מאיפה הוא יודע את הדין של רבי יוחנן, שבאלם אחד לא יהיה חייב רק אחד במקרה של העריות, אלא יהיה חייב על כל אחד ואחד. הרי הוא לומד את הקראת באחותו בשביל לחייב קראת ולא מלכות. מאיפה הוא יודע? זה הגמרא שואלת, לחלק מנהלן, עונה הגמרא ואומרת, נפקלי מהפסוק שאומר, אלישע בנידת תומתה לא תקרב. כשמה קטלמה אמר אלישע, היה צריך להגיד, ואל נידה, ואל נידה לא תקרב בתומתה. למה צריך להגיד אישה? אלא להגיד, יכול להגיד ולנידה לא תקרב. מה צריך להגיד ואל אישה בנידה תומתה? אז ממילא אנחנו יודעים על מי מדובר בנידה, לא צריך לציין אישה. וכי לגבר יש נידה? ודאי שלא. אם כן אישה, לחייב על כל אישה ואישה בפני עצמה. יפה. אז המבנה של הסוגיה בנוי על היסוד הלימוד שכל הראיות זה חבילה אחת, ואנחנו בוחנים למה התורה נותנת פירוט דיני מיוחד בכל אחד. אז טיפלנו קראת באחותו. ממשיכה הגמרא על אותו רעיון ואומרת, דודתו דכתב ברחמנה ערירים יהיו. לגבי מי שיש איסור הראיות על אחותו, אנחנו באים ואומרים על דודתו, אנחנו אומרים התורה אומרת הרירים יהיו, כן? איך הפסוק בשלמותו אומר ככה, ואיש, אמנם לא כתוב יהיו, באמת הגרסה קצת שונה, בפסוק כתוב כך, ואיש אשר ישכב את דודתו, ערוות דודו גילה, חתם איסו, ערירים ימותו. אז באמת הגמרא אומרת, ערירים יהיו כאן, מה? כן. אז כאן באמת מתקנים, ערירים ימותו. אז אם כן, כן, הגרסה ערירים ימותו. אם כן, דודתו דכתב ברחמן, הערירים ימותו, למה לי? למה צריך? מה זה ערירים? ערירים זה חיובי קרת. זה בכלל עונש קרת שימיו נחרטים. שהרי מה זה קרת? שמת קודם זמנו, וגם זרו נחרט, והולך לעולמו ערירי. אמנם, אנחנו יודעים שיש חילוק, יש קרת, לפי רש"י, לכאורה, משמע שקרת רגיל יש בו גם שבניו מתים, ופשטות הסוגיה כאן מחזקת את דעתו. אבל אנחנו יודעים שהראשונים אומרים שיש קרת, שזה קיצור הימים, ויש גם כן מיתת הבנים, ויש צירוף של שניהם. אז כך, לכאורה, פשטות הסוגיה מוכיחה דברי רש"י. על כל פנים, הגמרא שואלת כאן, אצל דודתו, הראיות של דודתו כתוב, ערירים ימותו, למה לי? הרי אמרנו כבר את הפסוק הכולל, ונחרטו הנפשות וכו'. אומרת הגמרא, לכדי רבה, החידוש שנאמר אצל דודתו, בנוסף לכלל, הכלל כולו של קרת, גם ערירים ימותו, לדברי רבה, לרבה רמי. רבה הקשה סתירה, כתיב ערירים ימותו, כתיב ערירים יהיו, כן? וכתיב ערירים ימותו. אז אם כן, מה זה הפעמיים ערירים ימותו? מצד אחד כתוב ערירים יהיו, מצד שני כתוב ערירים.
אז פעם הבאים ימותו, ופעם
או. רק שנייה, מה הוא אומר כאן? ערירים היקרת של ארון, כן. רש"י אומר, ערירים יהיו לשעת מיתתם, משמע, סופם לבוא לריד, אם יש לו בנים קוברם, ערירים ימותו, משמע, שאם הם עכשיו ערירים, כן ימותו, אפילו יוולדו להם לאחר מעשה. אם הוא אומר, ערירים יהיו, אם יש לו בנים קוברם, אבל ערירים ימותו, אפילו לאחר, יוולדו לאחר מעשה. אז לכאורה יש כאן סתירה. מצד אחד אנחנו אומרים, כן, יש כאן סתירה בפסוק. כתוב ככה, ערירים יהיו, ערירים ימותו. אז ערירים יהיו, זאת אומרת, לכאורה, הם יהיו ערירים, אם, מה זה ערירים יהיו? מלשון, כן, לכאורה כאן יש סתירה. ערירים יהיו משמע שסופם להיות ערירים, שאם יש להם בנים בשעת החטא, יקבור אותם בחיים, בחייהם. ומצד שני כתוב, ערירים ימותו. מה משמעות ערירים ימותו? שאם כעת בשעת החטא אינם ערירים, ככה הם ימותו. זאת אומרת, ערירים כפי שהם עכשיו, אבל אם היה להם בנים קודם, לא ימותו, ערירים. אם הם עכשיו ערירים, אז הם ימותו. הכיצד? אומר ככה, אם אתה אומר ערירים יהיו, מה זה ערירים יהיו? שהוא אומר לך, תשמע, ערירים יהיו, אפילו אם יש להם עכשיו בנים, הם ימותו ערירים. כן? מה, שהבנים ימותו. מצד שני כתוב, ערירים ימותו, זאת אומרת, אם הם היו בזמן החטא ערירים, ככה הם ימותו, כפי שהם עכשיו. אבל אם הם לא היו ערירים, אז אותם הבנים שיוולדו מכאן ואילך, הם ימותו. אם אתה אומר, ערירים יהיו, זאת אומרת, אתה בא ואומר, כן, שערירים יהיו גם אם יוולדו להם בנים. אבל ערירים ימותו, כפי שהם עכשיו ערירים, ככה הם ימותו.
בלי בנים.
אז אומר, רק כיצד, איך ניישב את זה? אז אומר ככה, אם יש לו בנים בשעת החטא, ערירים יהיו. למה שיקבור אותם? אבל אם אין לו בנים בשעת אחר, אז הולך ערירי, כמו שהיה בשעת החטא. כן? אם יש לו בנים בשעת החטא, אז הוא יקבור אותם. ואם אין לו בנים, ככה ימות. ואז למה צריכים לכתוב את שניהם? יצריך למכתב, ערירים יהיו, ויצריך למכתב, ערירים ימותו. דאי כתב רחמנה, ערירים יהיו, אבא מינה, עד חטאי. זאת אומרת, הייתי אומר שסופו להיות ערירים מאותם ילדים שנולדו לו עד החטא. כיוון שהוא חטא, נגיד, בתשין סמך, אז אומרים לו, תשמע, הגזרה הזאת של הקראת, הרירים ימותו, חל על כל מה שהיה המצב בשמן חטא. היה לך חז ושלום, לא עלינו, היה לו ילדים, הם ימותו. אבל כל אלו שנולדו אחר כך, ונגיד הוא חזר בתשובה, אז הם לא ימותו. כן? כך הייתי מבין. אז הוא אומר, ולמה צריך לכתוב? די כתב רחמן הרירים יהיו, אבא אמינה, עד חטאי. רק אלו ימותו, אלו שהיו בנים עד החטא. אבל מחטאי ואילך, לא. הבנים שיוולדו אחרי החטא, הם לא ימותו. כתב רחמן, הרירים ימותו. לכן כתב, הרירים ימותו, אפילו בנים שיוולדו לו אחר החטא, ימותו בחייו. והיא כתב רחמן, הרירים ימותו, הווה אמינה מחטאי ואילך. הייתי אומר, הרירים ימותו. מי? אלו שיוולדו לך, שיוולדו לו אחרי שהוא חטא, אחרי שהוא קיבל קראת, אחרי שחטא והעונש שלו קראת. אבל מעיקרה, אותם בנים שנולדו לו לפני החטא, הם יישארו בחיים, אומרים לו, שמע, מהיום ואילך אין לך המשך. מה שהיה קודם עשית, בזמן שהיית בסדר. אז את זה נשאיר, ככה הייתי חושב, לכן צריכים את שני הפסוקים, כדי לומר שגם הבנים שהיו קודם החטא וגם הבנים שהיו אחר החטא, הם לא עלינו ימותו וישאר הרירים, איך אומרים? ישאר קרח מכאן ומכאן. יפה. אז אם כן, עד כאן ראינו כל מיני חריגות בענייני הריות ומה הם באים ללמד. אנחנו ממשיכים הלאה את מה שהתחלנו קודם. אנחנו דנו במשנה שההראה נחשבת ביאה. ההראה שהיא לא גמר ביאה נחשבת כביאה גמורה לקנות כל מיני מהלכים. אם הוא עובר עבירות זה נחשב ביאה וכולי. עכשיו באה הגמרא ואומרת, מאיפה אנחנו יודעים ההראה שנחשבת ביאה? למדנו את זה מנידה, שכתוב שיש שם כמה פסוקים בהראיות שכתוב שם ההראה. ואמרנו, כל ההראיות כולם יש להם דין של עקש של רבי יונה, שהם כולם בכלל החבילה הזאת. עכשיו באה הגמרא ואומרת, אוקיי, מצאנו בחייבי קראת, בהראיות של קראת ומיתות בית דין, שגם אם אדם לא גמר ביאתו, רק הערה באישה, רק תחילת ביאה, גם זה נחשב ביאה מחייב. עכשיו הגמרא תשאל, אבל יש לאווים רגילים שלא חייבים עליהם קראת, מלכות, ויש לאו שמיוחד רק לכהנים, כבר ראינו, זה לא שווה בכל, לאו יותר קל, כי אין האיסור כולל את כל שדרות הציבור, רק את הכהנים, ויש גם מצוות עשה, שאנחנו מצווים, למשל, מצרי וכן, מצווי ודומי, אנחנו לא יכולים, לא יבוא בקהל השם, רק דור שלישי יבוא בקהל השם, זאת אומרת, כן? אז אם כן, לאיפה אנחנו יודעים שגם שם ביאה של ההראה עובדת? מה שהוכחנו בדף הקודם, שביאה של ההראה היא פועלת והיא מחייבת את העונשים לגבי הראיות, שיש בהם קראת. אבל מאיפה אתה יודע רמות אחרות? כי אפשר לומר, כיוון שהראיות זה כל כך חמור שיש קראת, אז אפילו תחילת ביאה נחשבת כעבירה. אבל אולי ברמות יותר נמוכות של חטא, שמה לא נחייב בהראה. זה השאלה של הגמרא עכשיו. אומרת הגמרא, ההראה דחייבי להבים שחייב על זה מלכות מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים, למשל מה? אלמנה לכהן גדול, לא, זה כבר דבר מיוחד, כן? ניקח דוגמה שאסור להתחתן עם ממזר וכדומה. זה איסורים שיש בהם לאו, אין בהם קראת. מאיפה אתה יודע שאם הוא בא בהראה כבר מתחייב, כבר עובר על האיסור? אומרת הגמרא, ההראה תחייבי אליי מנהלן, אומרת הגמרא, מי דגלי רחמנה? מזה שהתורה גילתה לנו, שצריך, אצל שפחה חרופה, מיד נסביר מה זה, שכבת זרע, כן? דף נוני עמוד א', אנחנו בסוף העמוד. מזה שאנחנו למדנו אצל שפחה חרופה, צריך שיהיה שכבת זרע, אנחנו אומרים את הפסוק, הפסוק אומר ככה, ואיש כי ישכב, כתוב ויקרא יוטט, ואיש אשר ישכב את דודתו, סליחה, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש. מיד אני אסביר את המושג, והובדה לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. רש"י כאן אומר במקום, מה זה נקרא שפחה חרופה? זה שפחה שנשואה לעבד עברי. עבד עברי, סתם יהודי אסור לו להתחתן עם שפחה. כיוון לא יהיה קדש, לא תהיה קדשה בבני ישראל ולא יהיה קדש. אבל אם עבד עברי, עבד עברי, כמו שרואים בתורה, מותר לו לשאת שפחה. אז אם אחד בא על אישה שקידש אותה עבד עברי את השפחה, אז זה לא נישואים גמורים, אז יש דין מיוחד, זה לא כמו אשת איש רגילה שחייבים עליה חנק. כאן העונש הוא פחות, יש מלכות, ביקורת תהיה, יפה. אבל תוספות, ביקורת מלכות. ביקורת, כן. אז תוספות אומר לא, שפחה חרופה, כי זה קשה על רש"י, זה מחלוקת מסכת קידוש עם מה זה שפחה חרופה. מה שרש"י מסביר כאן זה דעתו של רבי ישמעאל, אבל רבי עקיבא אומר, מה זה שפחה חרופה? שפחה שהיו לה שני אדונים, ואדון אחד שחרר אותה. מה נוצרה? חצי שפחה, חצי בת חורין. שהיא הייתה נשואה לעבד עברי. זה מגדיר רבי עקיבא. בסדר. כרגע לעבד עברי מותר להתחתן, כי יש בו צד, מצד אחד מותר לו בצד של השפחה שבה, ובצד החירות שלו, כי הוא עבד עברי.
אז
עבד כנעני, נכון, אבל עבד עברי יכול להתחתן איתה. אז אומר תוספות, למה רש"י בחר את הפירוש עליבא דשיטת רבי עקיבא? לכן תוספות מפרש, מה זה נקרא שפחה חרופה כאן? זה שפחה שחציה, שפחה חציה בת חורין, שעבד עברי נשא אותה. ואם אדם זר בא עליה, לא חייבת מיתה, אלא ביקורת. על כל פנים, מה כתוב שם בפסוק? בפסוק כתוב, שפחת ואיש כי ישכב את אישה, שכבת זרע ואיש שפחה נחרפת איש. מה הוא צריך להדגיש, ואיש כי ישכב את אישה, שכבת זרע? למה צריך להגיד שכבת זרע? אז הוא אומר, אנחנו מחפשים איפה אנחנו יודעים שמספיק ההרעה אצל לב, חייבי לב, אם לא אצל קראת. אז הוא אומר, בוא תראה. מי שבעל שפחה חרופה עובר עליו. כאן התורה אומרת שלא מספיקה הרעה. צריך להיות שכבת זרע, זאת אומרת ביה גמורה. משמע, כאן יש חידוש מיוחד שצריך ביה גמורה. אבל בשאר הלווים הרגילים, גם אם אין ביה גמורה חייב. כי אחרת, למה התורה צריכה לחדש שצריך כאן שכבת זרע? תראו את זה בפנים. או, יפה, אז בוא נראה, אומרת הגמרא, מיד נראה את זה בפנים, אומרת כאן הגמרא, הרעה דחייבי לוין, ארבע שורות אחרונות בעמוד, הרעה דחייבי לוין מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהרעה כבר פועלת פעולה וחייב? מדגלי רחמנה שכבת זה רגבי שפחה חרופה, מכלל, דחייבי לוין, בהרעה, מכאן אנחנו רואים, ששאר חייבי לוין, דווקא כאן התורה הדגישה, שאר חייבי לוין הם נאסרו גם בהרעה, לא צריך גמר ביה, כן? אז לכאורה, כן? למה לא נאמר, כי בעצם, למה לא נאמר ששפחה חרופה זה בנייניו לכל הלוין וכולם צריכים דווקא גמר ביה? מפני, מזה שהתורה חידשה את ההרעה בקרת, מה שיש לנו עד עכשיו זה בקרת, משמע, לפי המהלך עד עכשיו, מה שלא קרת, הוא בעצם לא צריך מה ש... זאת אומרת ככה, אם נגיד שכל הלווים צריך ביה גמורה, לא חייב בהרעה. למה? כי התורה חידשה רק בחייבי קרת, אז למה צריך לימוד מיוחד בלווים, למה צריך לימוד מיוחד בשפחה חרופה שצריך להיות שכבת זרע היינו גמר ביה? הרי בזה שהיא לאו, אם תגיד שכל הלווים חייבים גם ב... צריך להיות גמר ביה, שרק קראת איסור קראת מספיקה רעה, אבל חייבי לאווים, אתה רוצה להגיד שיש בהם דין שצריך גמר ביה, כל החידוש שלמדנו זה לגבי קראת, אז למה התורה צריכה לציין אצל שפחה חרופה, דין מיוחד של שכבת זרע, הרי היא בכלל הלאווים? אז אם כן, מזה שהתורה באה ומגלה בחייבי לאווים אצל שפחה חרופה, שהיא חייבת רק אם יש גמר ביה, אז מזה אתה לומד ששאר הלאווים לא צריך להיות גמר ביה. אומרת הגמרה, אדרבה, זה השאלה, אדרבה, מדגלי רחמנה, הרה בחייבי קריטות, מכלל דחייבי לאווין, לא נאסרו אלא בגמר ביה, כן? אז אם כן, אולי נגיד שבעצם הכל, לא רק שפחה חרופה, אומרת הגמרה, אמר רבשי, אם כן לשתוק רע משפחה חרופה, זה מה שאמרתי קודם. כלומר, אם אכן אתה רוצה ללמוד מזה שהתורה אמרה הרעה בחיובי קראת, סימן שמה שלא קראת הוא חייב בגמר ביה, אז למה התורה צריכה לציין שכבת זרע שזה גמר ביה בשפחה חרופה? הרי כל לאו, כל חייבי לאווים יש בזה כבר גמר ביה. יפה, אז מזה אנחנו לומדים. כן, לא צריכה להגיד שכבת זרע. יגיד, כמו בכל האיסורים, יגיד ככה, ואיש הכישכב את אישה ואיש שפחה נחרבת לאיש, בלי שכבת זרע. איך כתוב למשל, אצל אחות, אחותו, איך כתוב, נגיד ככה, ערוות אשת אחיך לא תגלה ערוות אחיך היא. או ואלישה בנידת ומתה לא תקרב, לא כתוב לא תקרב שכבת זרע. התוספת של שכבת זרע היא חריגה. נראה בעוד כמה מקומות מופיע הביטוי, כמו בסוטה, הגמרא תדון בכל אחד מהם למה. אבל לכאורה החריגה הזאת היא מלמדת אותנו משהו. דווקא בשפחה חרופה יש דרישה של שכבת זרע, אבל כל לב אחר, שמה באמת אנחנו אומרים שבאמת לא צריך להיות גמר ביה מספיק הרעה. איך לומדים את זה? מזה שהתורה הייתה צריכה לחדש שבשפחה חרופה צריך שכבת זרע, סימן שכל הלאווים האחרים הם משהו אחר, מספיק הרעה. אומרת הגמרה, אוקיי, אז אנחנו יודעים עכשיו שכל חייבי קראת מספיק הרעה, אנחנו גם יודעים שכל הלאווים הרגילים מספיק הרעה, לא צריך גמר ביה. כי רק שפחה נחרפת התורה דרשה גמר ביה. שואלת הגמרא, אבל יש לאווין יותר קלים. מה זה הלאווין יותר קלים? לאו של כהונה, סקטור. שהתורה אומרת, כהן אסור לו לשאת גרושה, וכהן גדול אסור לשאת אלמנה. והנה, לאו כזה הוא יותר קל לכאורה, כי הוא לא שווה בכל. זה לא לאו לכל כלל ישראל. זה סקטורי. אז ממילא, אנחנו באים ואומרים, איפה אתה יודע, אולי בלאו כזה שלא שווה בכל, הוא לאו קצת יותר קל, אולי כאן תגיד שצריך, מתי חייב, רק בגמר ביה, אבל בחלק מהביה זה לא נאמר, אומרת הגמרא, הרעה דחייבי לאו אין דכהונה מנהלן, כי הרי זה לא סוג לאו רגיל, אומרת הגמרא, אתיה כיחה כיחה, לומדים גזרה שווה כיחה כיחה, לגבי קריטות, חייבי קריטות כתוב, ואיש אשר ייקח את אחותו, וגם נאמר בחייבי לאווין, לא ייקחו, אישה גרושה מאישה לא ייקחו, כן? אז כתוב כיחה כאן וכיחה כאן, כשם שחייבי קריטות, האיסור כבר חל בהרעה, לא צריך גמר ביה, תחילת ביה כבר מחייב, אותו דבר גם חייבי לאווים של כהונה אסורים בהרעה. אומרת הגמרא, אוקיי, אז אנחנו כבר יודעים, הרעה בדיני קראת, אנחנו יודעים הרעה בדיני לאו, אנחנו יודעים הרעה בלאו חלש יותר סקטור, לאו של כהנים וכדומה. אומרת הגמרא, אבל יש גם כן איסורי הרעיות של חייבי עשה, למשל, אדומי ומצרי, שזה כתוב דור שלישי יבוא בקהל השם, משמע שראשון ושני לא יבוא, ולאו הבא מכלל עשה, הוא עשה. אז מאיפה אתה יודע שמי שיבוא על מצרית, בדור ראשון, ויבוא רק בהרעה כבר חייב. אנחנו יודעים שחייב על ההרעה גם בזה. מאיפה אתה יודע? למדנו קראת, למדנו לאו רגיל, למדנו לאו של סקטור, אבל מאיפה אתה יודע למצוות עשה, איסור של הרעיות הבנוי על עשה, מאיפה אתה יודע שהרעה מספיקה?
אבל אני לא מבין את הגמרא, את המערך של הגמרא.
אז רק נגמור את עשה ואז נענה את המהלך, בסדר? עכשיו אומרת הגמרא, דחייבי עשה מנהלן, אומרת הגמרא, אנחנו עוברים לדף נונה עמוד ב', אומרת הגמרא, אתיה ביאה ביאה, לומדים זרה שווה ביאה ביאה. איפה לומדים? כתוב בחייבי לוין, לא יבוא ממזר בקהל השם. אז גם באדומי כתוב, לשון של ביאה, איפה כתוב לא יבוא, כתוב דור שלישי יבוא להם, יבוא להם קהל השם. למרות שכאן זה בא על מה כן, אבל כמובן הכל בחבילה אחת. ביאה ביאה, כשם שחייבי לוין למדנו קודם שאסורים בהרעה, אותו דבר חייבי עשה אסורים בהרעה. עכשיו שואלת הגמרא, יבמה לשוק מנהלן? הרי ידוע, כל יבמה שעוד לא קיבלה חליצה, מה דינה? אסור לה להתחתן עם אף אחד בשוק. מאיפה אתה יודע? נגיד שמישהו בא עליה, מה הוא חייב? הוא עובר עליו. אם זה אח, הוא חייב לו עם קרת. אבל אם זה אדם זר, שבא על היבמה שלא קיבלה עדיין חליצה, אז הוא חייב, יש לו מלכות, זה לו רגיל. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. עכשיו, מאיפה אתה יודע יבמה לשוק מנהלן? שגם היא כגמר ביה, כן? לכאורה, למה צריך? אומרת הגמרא, מה אתה צריך פסוק? יש מחלוקת, יש לפי הגרסה כאן בגמרא, מחלוקת, איזה איסור יש לאדם זר שבא על יבמה? האם יש איסור לאו או איסור עשה? אבל רש"י לא גורס את העניין של עשה. מה? חשוב, ודאי.
אדם זר?
אדם זר, מה? אם היא פנויה, אין לאו.
אין לה איסור לאדם זר, רק לאדם.
זה כמובן, זה לא, זה אסור לעשות את זה, אבל...
אדם זר, אם היא יבמה...
אם היא יבמה... אם היא יבמה, אם היא פנויה... מה פירוש אם לא יבמה? היא פנויה?
לא פנויה.
מה היא?
אשת איש?
אשת איש זה איסור מיתת בית דין. חנק, זה עוד יותר. זאת אומרת, כאן מדברים, אנחנו מחפשים עכשיו הרעה, חיוב הרעה, שלא צריך גמר ביה ברמות יותר נמוכות של חטא. אז הוא אומר, בוא, אז הוא בא, לוקח את יבמה. הוא אומר, מה הבעיה אצל יבמה? אם נגיד שהאדם זר שבא ליבמה זה איסור לאו, למדנו כבר מאיפה אנחנו יודעים מה הרעה בלאו, כן? למדנו את זה... גזרה שווה, איך אמרנו? כיחה כיחה, נכון? לא, זה אצל כהונה. זה אמרנו משפחה חרופה. אז אתה יודע, גם כן לגבי הלאו של יבמה. ואם תגיד שזה עשה, אז אם כן, גם כן אנחנו למדנו גזרה שווה, ביה ביה לגבי עשה, אז אתה יודע את זה. הנה, הגמרא אומרת, היא למען דאמר לאו, הרי לאו אמור. היא למען דאמר עשה, הרי עשה. אלא אומרת הגמרא, יבמה ליבם מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שהיבם, זה הרי למדנו במשנה הראשונה, שהיבם קונה טבעימתו לא רק בביאה גמורה, כבר בהערה, מאיפה אתה יודע שבאמת מועיל הקניין? אומרת הגמרא, אתיה ביאה ביאה, לגבי חייבי לוין כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, לא יבוא, וגם בפרשת יבום כתוב יבמה יבוא עליה. אז כשם שחייבי לוין, אז למדנו שיש בהם משפחה חרופה, למדנו שהרעה כבר פועלת, לא צריך גמר ביה, אותו דבר לגבי יבמה. אומרת הגמרא, קידושי אישה לבעלה, הרי האישה נקנית בשלושה דרכים, משנה ראשונה בקידושין, כסף, שטר וביה. אז הייתי חושב אולי אישה נקנית לבעלה, בקידושי ביאה, רק בגמר ביאה. מאיפה אתה יודע שגם נקנית בהרעה? אומרת הגמרא, אתיה כיחה כיחה, כתוב לגבי חייבי קרת, ואיש אשר ייקח את אחותו, וכתוב לגבי נישואים, כי ייקח איש אישה, אישה ובעלה. אז אם כן, כיחה כיחה כשם שבחייבי קריתות ההרעה כבר פועלת, וכבר היא מחייבת את האדם שעושה את זה באיסור, אותו דבר, אדם ש... נושא אישה. הנושא של האישה כאן תוספות קצת מתלבט כי יש בזה בעיה, הרי זה קידושין ראשונים, היינו אחד משלושה דרכים, תכף נדבר על זה.
מה אומרים לנו את ההקשר של כיחה כיחה ביה ביה? איך זה מתקשר?
אנחנו מחפשים בכל אחד מהם איפה אתה יודע שההרעה מספקת.
אז זה קשר עכשיו להרעה,
לשפחה חרופה. שפחה חרופה למדנו, מה ראינו את זה שפחה חרופה? שצריך גמר ביה. ומזה למדנו ששאר הלווים לא צריכים גמר ביה. אז הנה, היסוד שבשאר לווים רגילים מספיק הרעה, לומדים בשפחה חרופה. מזה שהתורה חייבה בשפחה חרופה גמר ביה, מזה אתה לומד לשאר הלווים. שלא צריך גמר ביה. אז אמרנו, אז למה התורה, אם אתה אם אתה רוצה להגיד שכולם כך, שמה, שכולם צריך גמר ביה. אז אמרנו קודם, אם נגיד ששפחה חרופה תשמש כדגם, אז אמרנו בעמודה קודם, אי אפשר להגיד את זה. לשתוק רע משפחה חרופה.
זה התחייה.
כן? אז זאת אומרת, אם אתה טוען שרק בחייבי קראת יש הרע, אבל בשאר הלווים אין הרע, אז למה התורה צריכה לחדש בשפחה חרופה גמר ביה? שהתורה לא תחדש, היא תשתוק ואנחנו נדע. איפה גילינו שהרעה מספקת? זה רק בקראת, מה שפחות מזה לא. אבל מזה שהתורה תורחת ואומרת, תשמע, אצל שפחה חרופה צריך גמר ביה, סימן שכל המקביל לו, כל הלווים שמקבילים לו, שאין בהם קראת, לא צריך גמר ביה, מספיק שפחה חרופה. טוב. הוא כן, הוא רוצה למצוא שהנושא של ההרעה עובד בכל רמות האיסור. באיסור שיש בו קראת, בלאו רגיל, בלאו סקטור, כן, שלא שווה בכל, בעשה, ואז הוא נכנס ליבמה לשוק, האם זה קונה קידושין רגילים, כל זה נלמד בגזרה שווה. יפה. אז אם כן, אנחנו הבאנו את שפחה חרופה שנרבה בשבת זרע כדי ללמוד ממנה שלאו, הלאו הזה שאיננו, אין בו קראת, חייב על הרעה. אומרת הגמרא, אבל בתורה מופיע עוד כמה מקומות שכתוב שכבת זרע. למה התורה צריכה לציין שם שכבת זרע? אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה שכבת זרע בשפחה חרופה? זה כבר דיברנו, הגמרא מרכזת את זה. ולמה כתב שכבת זרע באשת איש? איך כתוב אצל אשת איש? ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע. ושכבת זרע בסוטה, גם ככתוב, ושכב איש אותה שכבת זרע. אומרת הגמרא, דשפחה חרופה שכבת זרע, כדי אמרן, כמו שתירצנו, כדי להגיד שאין חייבים אשר קורבן אשם, שפחה חרופה, על ביאתה, אלא בגמר ביה, בהערה לא יהיה חייב. טוב, זה הבנו. כבר דיברנו על זה. של אשת איש למה הודגה שכבת זרע, פרט למשמש מת. כלומר, כאן יש דין, כך נפסק להלכה, שאם אדם בעל עם עבר מת, היינו שאין בו כישוי, הרי לא שזה מותר לעשות. אז הוא לא חייב לו עונש, לא, רק מלכים אותו, כתוב בהלכה מכת מרדות. מה?
אם אדם בעל...
בעל, אישה...
מתה.
לא. אישה חיה בעבר מת, היינו שלא התקשה. כן, אין כוח גבוה.
שהוא תוך כדי זה...
הוא בעל, הוא בעל לתוך אישה, אבל... מה?
הוא נפטר תוך כדי...
לא, הוא חי. אבל יש לו בעיה מסוימת, לא יודע, פסיכולוגית, נפשית או מה, והוא בעל בעבר מת. אז יש מחלוקת בין אביי ורבא, נקדים את המאוחר, רבא אומר... שאדם שבעל בעבר מת, בין הוא בעל אשת איש או בעל עריות, הרי הוא לא עושה את האיסור, לא עובר את האיסור, אין בו לא מיטת בית דין ולא קראת ולא מלכות, כל איסור לפי עניינו. כי בעל, זה לא נקרא ביה. זה לא נקרא ביה. אביי אומר לו שחייב גם על עבר מת. אז אומרת הגמרא, מילא לפי רבא, אז אנחנו אומרים למה אמר באשת איש שכבת זרע? להגיד איזה ביה אסורה? שיש בה שכבת זרע, היינו שהתקשה, שיש בו כישוי, שיש בו כוח גברה, אבל אישה כזאת, שאין, זאת אומרת, ביה כזאת שבעבר מת? לא, זה מה שלומדים שכבת זרע באשת איש. אבל לאביי, אומרת הגמרא, דאשת איש פרט המשמש מת. הניחא למאן דאמר שאנחנו כבר זיהינו את הדעה הזאת, זו דעתו של רבא, שהוא אומר שמשמש בעבר מת בעריות פטור, אז אני מבין למה כתב שכבת זרע באשת איש. זה ברור, נכנסת כאן לעניין. כאן הוא אומר, הגמרא רוצה לדון למה שכבת זרע מוזכר בעוד מקומות, למשל באשת איש. אז הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין רבא ואביי בשאלה אם אדם בעל אישה בעבר מת. אין לו כוח גברה. רבא טוען שזה לא נקרא ביה, והוא פטור. פטור מעונש מוות באשת איש, מקרת, וכל האיסורים לפי עונשם. כי זה לא ביה, אבל אביי חולק עליו ואומר זה כן ביה. אז אומרת הגמרא, בישלמה לרבא מובן למה כתוב שכבת זרע באשת איש. להגיד איזה ביה מתחייב, רק ביה שיש בה כישוי שיכול להביא לידי שכבת זרע. אבל לאביי יש שטוען שגם אם בעל אישה בעבר מת גם כן חייב. על מה כתוב? כי אומר זה ביה, סוף כל סוף הוא בא עליה. אז למה כתוב שכבת זרע? אז אגב אומרת, אלא למאן דאמר חייב, מה יקה למימר? אומרת הגמרא, אלא למאן דאמר הזה, אני אגיד לך הסבר אחר, למה באשת איש כתוב שכבת זרע? פרט למשמש מתה. מה הפירוש? הוא אישה מתה, והבן אדם הזה בא עליה במותה. היא אשת איש ומתה. אז בא להגיד למה באה התורה אומרת שכבת זרע, זה רק שכבת זרע שיכולה להביא להולדה. אבל אישה מתה, כבר נגמר החיות שלה. אז זה בא למעט שמי שבא לאשת איש שנפטרה, לא חייב. למה? או זה הגמרא אומרת, לכאורה זה ברור, יש מחשבה.
איזה מקום יש לך?
יפה, הנה, זה הגמרא מציינת, דסלקא דתך אמינא, היה עולה על דתך לחייב אותו, למה? אוי, שאשת איש לאחר מיתה, נמי יקרי שאירו. איפה ראינו? ראינו דבר כזה, כתוב, שכאשר אדם אצל כהן, כן? שמוזר לו להתאמה למת, כתוב של הקרובים, שבעת הקרובים, מותר לו להתאמה. כי אם לשערו הקרוב אליו, זאת אשתו. רואים אשתו מתה וקוראים שערו, עדיין היא קשורה אליו. היא נקראת כאילו אשתו. אז לכן, הייתי חושב שכיוון שהיא נקראת אשתו, אז אם הוא יבוא על אשת איש שהיא מתה, זה עדיין איסור אשת איש. לכן בא להגיד לנו כאן, שכבת זרע מלימוד מיוחד. נסכם, שכבת זרע באשת איש, למה נכתב? מה צריך לכתוב? אומר, לפי רבה, הסבר הוא פשוט, שכדי לומר דווקא בעבר חי, בעבר קשוי, אז חייב משום עריות. אבל אם שימש בעבר מת, פתור. לפי אביי שמחייב גם בעבר מת, זה בא להגיד שאם שימש עם המתה, אז הוא לא חייב, מפני שזה לא ראוי להולדה. או, אימה לחייב, באשת איש, כמה שמלן, לא תיתן שחופתך לזרה. כן? היא לא ראויה לזרה. שואלת הגמרא, אנחנו בדף נוני עמוד ב' לקראת אמצע עמוד.
אה, אבל מה יגיד מקרה כזה, משמש בעבר מת ויש שכבת זרע?
לא, לא יכול. תראה, אם לגמרי אין קישוי, אם יש קצת קישוי, יכול להיות דבר כזה. אם אין קישוי בכלל, לא יכול להיות דבר כזה. יכול להיות חלקי, אבל אם אין קישוי, אז... טוב, אומרת הגמרא. באה הגמרא ואומרת, אנחנו ממשיכים הלאה. יופי. עכשיו, ראינו שכבת זרע שכתוב בשפחה חרופה, ראינו באשת איש, למדנו למה צריך לציין את השכבת זרע. יש מקום שלישי שמוזכר בתורה, שכבת זרע. איפה זה כתוב? כתוב אצל סוטה, כן? כתוב, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם עיני אישה ונסתרה והיא נטמעה, והיא נטמעה, ועדן בא והיא לא נתפסה. זה, אם כן, שואל את הגמרא, שכבת זרע דסוטה למה לי? עונה הגמרא אומרת לחדתניה, שכבת זרע למה הוסיפה התורה את העניין הזה? הרי מה יגיד, בלי, יגיד את הביטוי, בלי שכבת זרע, יגיד ככה, ושכב איש אותה ונעלם מן האישה. מה העניין של שכבת זרע? מה התוספת הזאת? עונה הגמרא ואומרת, פרט לדבר אחר, שבו לא נוהגים דיני סוטה. מה זה דבר אחר? מיד הגמרא תברר. הגמרא כתבה שכבת זרע, להגיד לך, יש דברים, המילה שכבת זרע רומזת, שיש דברים שדיני סוטה שמשקים אותה לא נוהגים. דהיינו, אם בעלה יזיר אותה לדברים שנקראים בכותרת דבר אחר, אז היא לא תיחשב סוטה. שואלת הגמרא, מה אתה משתמש איתי בפתגמים סודיים, דבר אחר? תגיד מה אתה מתכוון. אומרת הגמרא, מה היא דבר אחר? אמר רב ששת, כוונת הברייתא למעט מקרה הזה, פרט לשכינה לה שלא כדרכה. זאת אומרת, אם הוא אומר לה, תשמעי, אני מזהיר אותך, אל תלכי להתאמה עם האדם הזה, גם שלא כדרכה, אני מזהיר אותך, אומרת, אל תחשבי שאת נזהרת, שלא יבוא עלייך, שלא יהיה ממזרות וכדומה, אלא כלא דרך משכבי אישה, אלא הפוך. אז אני מזהיר אותך לא לעשות את זה, אז הייתי חושב ש... כן? פרט לשכינלה שלא כדרכה, ששמה אין דין שסוטה. אמר לי רבה, כן? לא יכול להיות דרכה, כתוב משכבי אישה כתיב. אז אם כן, כשם שאצל אישה, אצל כל הרעיות, האיסור הוא בשני המצבים, גם כדרכה וגם שלא כדרכה, גם בסוטה אותו דבר. כי בעריות יש את הלימוד של משכבי אישה, לומדים את זה ממשכב זכור. אז לא שייך למעט דבר כזה, כי אם באמת הוא יזהיר אותה מדבר כזה, היא כן תהיה סוטה. אלא אומרת הגמרא, אמר לי רבה, משכבי אישה כתיב, אלא אמר רבה, כאן הוא אומר פרט לשכינה לה דרך איברים. נראה כאן מה שרש"י אומר, קודם נסביר מה הפירוש, שאומר לה, תשמעי, אני יודע שלא תתני לו לבעול אותך. לא תתני לו לבעול. אבל תיזהרי, לא גם משחקים. אל תתני לו לשחק בך. ואז הוא אומנם יבעול, איך אומרים? אחר כך הוא יזרה את זרוע החוצה. כן? אומנם לא יבעול אותה. מה זה אומר כאן רש"י? תראו, אומר רש"י, אומר כאן רש"י באמצע עמוד, לקראת השליש האחרון של עמוד, דרך איברים. מה זה דרך איברים? מיוח דדים ודש מבחוץ ושאר איברים. אז אם תגיד שזה מה שהוא מזהיר אותה, שלא תנהג אפילו דבר כזה, כל מיני חידודי אהבה כאלו, גם זה אסור, והיא תהיה סוטה אם היא תעשה את זה. אומרת הגמרא, אלא מערבה פרט לשכינלה דרך איברים. מה זה דרך איבר? החידודים האלו. אמר לאביי, פריצותא עשה רחמנא? נכון, ודאי שזה לא נכון לעשות דבר כזה. שאשת איש תלך ותשחק משחקים. כי מה? הוא שואל למה כתוב שכבת זרע בסוטה. אז בהתחלה הוא חשב... מה גזרה שווה? שמה? מה תלמד מזה? מה תלמד? ממה תלמד? מה אתה רוצה ללמוד?
מה שאני רוצה ללמוד, אני אלמד בגזרה.
ממי?
ממה?
אבל אין לך מה ללמוד. קודם תגיד מה, תגיד, לא לומדים ככה גזרה שווה. גזרה שווה, אין אדם דן מעצמו. צריך להיות במסורת שיש כאן גזרה שווה. כן?
יש את המילים פה.
זה לא ככה, בגזרה שווה אדם לא ממציא. הגזרה שווה חי, יש ספר גזרות שוות. אתה חייב להוציא את זה מהלכה למשה מסיני שיש כאן גזרה שווה. אדם לא יכול עכשיו לפתוח את החומש, להגיד כאן כתוב מילה, שם כתוב מילה, נעשה גזרה שווה. קל וחומר אדם דן מעצמו. גזרה שווה אין אדם דן מעצמו. אם אין גזרה שווה, גם אם יש מילים זהות, לא מוצאים כאן, ממציאים את הגלגל. גזרה שווה צריך להיות מסורת. חוץ מזה, אתה לא מציע הצעה מעשית. מה נלמד? אתה זורק, יש גזרה שווה. מה נלמד? חוץ מזה, אגדל לך כלל, רגע, תעזוב. אמרתי לך חוץ מזה, גזרה שווה רק אם יש מסורת מרבותיו. אז אין לנו דבר כזה, איך תלמד גזרה שווה? וחוץ מזה, אין לך גם מה ללמוד, אבל תעזוב. לא צריך, כי לא לומדים גזרה שווה בצורה כזאת. אומרת הגמרא. אם כן, אמר אז מה הוא מציע בסוף? אתה יודע מה להגיד? אמר שכבת זרע שלא אם הוא ישחק במשחקי חידודים וכמו שרשי אומר, רשי כאן אומר את הדבר, איך רשי אומר, מיוך דדים ודש מחוץ בשאר איברים, אז זה מה שהוא בא להגיד, כאן אין דין של סוטה, זה מה שבא להגיד שכבת זרע, שמקרה כזה אין בו דין של סוטה. אומרת, אמר לי, אביי, זה צריך לכתוב פריצות עשר רחמנה, הרי זה ודאי לא שייך לדיני סוטה, אלא אמר אביי, למה אמר שכבת זרע פרט לדבר אחר, מה זה פרט לשכינה לה בנשיקה? אומרת הגמרא, מה פירוש נשיקה? אני כבר הזכרתי את זה אתמול. בדרך ביאת גבר באישה יש שלושה מצבים. יש יותר, אבל קודם כל גמר ביאה, ביאה רגילה. יש מה שדיברנו, ההרעה. אני רואה את ההגדרה של ההרעה. ההרעה זה הכנסת ההתרה. הגיד של האדם בנוי מגיד ולמעלה אור. איפה מקום האור שזה נקרא התרה, אין בו עצם. אז זה החלק הזה, אם הוא מכניס לגוף האישה, זה נקרא הרע.
אין עצם בשום מקום.
לא, יש גידים. זה לא עצם. יש גידים, יש ורידים. אבל ורידים... כן, הכוונתי ורידים, כן. לבריד, כמובן. הכוונה לבריד. ואם הוא מכניס את ההתרה לגוף האישה, זה נקרא הרע. נשיקה זה מפגש של הגבר עם האישה, אבל בלי שיש כאן... חדירה כלשהי. קצת יש, תוספות אומר צריך להיות קצת. אז זה נקרא שלושה מצבים. השאלה, למדנו עד עכשיו שהרעה נחשבת ביה. כמובן, גמר ביה ובדי. מה עם נשיקה? אז הוא אומר, אם מה התורה באה ואמרה אצל סוטה, שאם הוא הזהיר אותה על פעולה, אמר אפילו אם הוא לא ייכנס, אלא רק יהיה נשיקה, אני מזהיר אותך. וזה התורה באה למעט, כי זה לא שייך... ביאה כזאת היא לא גורמת הריון בדרך כלל. אז לכן הוא אומר, אלא אמר אביי, פרט שכינה לה בנשיקה. אז זאת אומרת, כאן היא לא תהפך להיות סוטה. ודאי שאסור לעשות את זה. אבל אין כאן...
למה לא תהפך?
לא תעשה, כי אסור לה, יש את איש, מה, היא הולכת עם גברים אחרים? אפילו סתם ככה, נגיד, היא אומרת, אני הולכת לרקוד איתו. היום לצערנו בחברה הכללית, נכון, זה אסור, הכל אסור. אבל השאלה ממתי נחשבת סוטה שהוא יכול לקנא לה בעניין הזה. אז הוא אומר, זה כבר אסור לה לעשות את זה. אבל להשקוט אותה מים הררים במקרה כזה לא. אומרת הגמרא, בסדר. אז מה אתה אומר? מה התורה כתבה שכבת זרע באישה סוטה? לגבי למעט שאם הוא הזהיר אותה על נשיקה, זה המושג נשיקה, זה לא נקרא סוטה. יש לה דינים אחרים, זה פריצות וכדומה, אבל זה לא דין של סוטה. אומרת הגמרא, ניחא למאן דאמר הרעה, זו הכנסת התרה. אז נשיקה זה לא נקרא הרעה, אלא למאן דאמר נשיקה, זו נשיקה, מאיקא למימר. יש דעה בגמרא שאומרת שכבר נשיקת העבר של הגבר באישה, בלי שנכנס ההתרה, זה כבר נקרא הרעה. אז מה תגיד? הרעה אמרנו שזה כבר ביה. אז ממילא גם אם הוא יזהיר אותה על פעולה כזאת, זה כבר נחשב סוטה. אז מה בא למעט שכבת זרע?
מה זה אומר שהוא יזהיר אותה?
הרי מה זה סוטה? סוטה, אישה שהסתתרה עם אדם ונודע לבעל, אין עדות. אם יש עדות שהם זנו, אז אין מה, מיד אסורה עליו, נגמר, אסורה על הבא, אסורה על הבית. אבל מה יהיה אם יש עדות שהם נכנסו לחדר? אז הוא בא אליה ואומר, תשמעי, שמעתי, לא אמרתם תהילים שם, לא יודע מה שעשיתם, אז אני מזהיר אותך, את לא מדברת עם האיש הזה, ואת לא מסתתרת, את לא מסתתרת איתו, חס ושלום, את לא מגיעה. אם, אבל אם הם... הוא הזהיר אותה על שלבים נמוכים, אל תדברי איתו, זה לא נקרא סוטה, והיא כן דיברה, זה לא בסדר, זה לא צניעות.
זה תלוי בעזרה שלו.
כן, זה העניין שכינה לה, כתוב, רואים כל דיני סוטה קשור, יש דברים שאדם עושה חייב עונש, לא חשוב מה שאתה מרגיש, אבל לגבי סוטה צריך להיות מעורבות של הבעל. אם הוא לא מקנה לה, לא חל בדין סוטה. אז אם יתפסו אותה עם עדים, מתחייבת מיתת חנק, אבל אם לא, אז אין כאן שכינה לה, צריך שיקנה לה. אז מה צריך לקנה לה? שכבת הזרע מחפשים, הביטוי בסוטה שכבת זרע, מה בא להגיד, הדרכה לבעל, מה, עד איפה תופס איסור של סוטה, בעניין של הסתתרות.
מה זה, אבל לא הבנתי, מה זה קשור לשכבת זרע שלנו פה?
כיוון שדרשנו את כל הדרשות של שכבת זרע בעריות, אנחנו אומרים, למה צריך להוסיף אחד העריות, זה עניין של סוטה. למה צריך להוסיף שכבת זרע? מה הביטוי? הרי לא צריך להיות באיש, כמו שאמרנו קודם, ייתן לך עוד פעם, וכתוב, נגיד, ואלה שאתה מתחל לא תיתן שכבתך וכולי, או ושכב איש אותה שכבת זרע, יכולה לכתוב בסוטה ושכב איש אותה ונעלה מן אישה. טוב, אנחנו מתעכבים ואנחנו חשבנו שנוכל. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר? מה בא למעט שכבת זרע? חבר'ה, מה בא למעט שכבת זרע בסוטה? למעט נשיקה. אומרת הגמרא, זה טוב למי שאומר שיש נשיקה ויש הרעה שזה הכנסת התרה, ויש גמר ביה. אז נשיקה זה לא נכנל בכלל להגדרה של ביה. אבל למאן דאמר, מי שאומר, אלא למאן דאמר, באמת שאומר מה זה הרע? זו נשיקה, מה איקה למימר? הרי לפי דבריו, נשיקה זה כבר הרע, והרע זה כבר ביה גמורה, לכל דבר. אז גמר ביה זה עוד יותר, אבל זה כבר נחשב ביה, מרגע של ההרעה נחשב ביה, כל מה שאנחנו לומדים כל הסוגיה. אז אם אתה טוען שכבר נשיקה, זה כבר, ותוסות אומר, נשיקה תמיד, כמו שנראה עוד מעט את ההגדרה, נשיקה תמיד טיפה לנכנס, אבל נכון, זה לא כמו הכנסת התרה, אבל למנדה אמר שנשיקה זה כבר נקרא הרעה, אז לא שייך למעט אותו מדין סוטה, למעט אותה מדין סוטה, כי זה עצמו הרעה, זה ביה. אלא אומרת הגמרא לעולם, באמת, כמו שהסברנו קודם, שכינה לה דרך איברים, והיא צריך, צריכה התורה להשמיע לנו שאין כינוי בכך, כי שאלת מה זה? זה צריך ללמוד שכבת זרע? זה ברור, הרי זה רק פריצות, זה לא איסור של ביה. סלקא דתא חמינא, הייתי מעלה על דתי ובקפידא דבעלתא לרחמנא, והקפיד, כמה שמלן, שלא, שאנחנו נגיד, הרי מה הדין שסוטה? וקינא לה, זה תלוי בהקפדת הבעל. ואם הבעל מקפיד גם, הוא אומר לה, תשמעי, אסור לאישה כל הדברים האלו, אבל אני מקפיד ברמה של חידודים, כאילו נעשתה כאן ביה. לא אכפת לי שהוא לא בא עלייך, אבל אם היא משחקת איתו בדברים של אהבה, חידודי אהבה, גם זה אני אוסר עלייך. היא אסורה ממילא, אבל הוא מזהיר אותה באיסור סוטה. אז הייתי חושב שכל דין קנאה תלוי ברגישות של הבעל, אם זה מפריע לו באופן כזה של סוטה, אז גם זה נחשב סוטה ונשקיע אותה מים עררים, בעל השווה לנו שלו.
אבל זה יכול להיות כאילו מצב שהבעל לא יפריע לו.
לא, הכוונה, ודאי, לחייב אותו בדין, לחייב אותה בדין כל דיני הסוטה. ברור שאדם כזה, שיש לו אישה כזאת, יגרש אותה. אבל יש מערכת נוספת, מה שנקרא סוטה. הוא בסופו של דבר אוהב אותה, רוצה לחיות איתה. אז אם היא זנתה, אומרים לו, אדוני, אסורה לבעל על בועל. אבל כאן הוא אומר, אני לא יודע שהיא... הוא לא רוצה לקרוע אותה, אם הוא רוצה לחתוך, יש לו קייס. אבל אם הוא לא רוצה, יש מצבים, אפילו לא רוצה, חייב לגרש אותה. כאן הדין של סוטה נכנס את התמונה. מתי יש לו את המערכת של סוטה? זה הגבולות. כן? הלאה. אומרת הגמרא, עכשיו דיברנו מה זה הרעה, ומה זה נשיקה, ומה זה גמר ביה. כאן יש דיון מעניין. אמר שמואל, הרעה זו נשיקה. כמו שדיברנו קודם, שכבר ברמה הראשונית, הקלה ביותר זה כבר נקרא הרעה. ולמה? משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, אי אפשר שלא ידחוק את הבשר, אדם שם כאן, אז הוא לא יכול להגיד, זה טיפה נכנס לתוך השפתיים, אז אותו דבר, תראו איזה משל נקי, כן? אנחנו עוסקים כאן בענייני הרעיות בקדושה, כן? אם גוי ישמע אותנו את השיעור, אז הוא יגיד, רגע, מה מדברים כאן, על מה? כן? אבל אנחנו רואים כאן את קדושת חז"ל, לשון נקייה. אומר, הרעה זו נשיקה, משל לאדם שמניח את צבעו על פיו, אי אפשר שלא ידחוק את הבשר. אז לכן, בשבילו, הרעה זה נשיקה, כבר מרמה של נשיקה זה ביה. המשל, מה זה ההבדל בין נשיקה לבין הרעה, הכנסת התרה? הכנסת התרה, אמרנו, העורלה נכנסת בפנים. אבל מה זה נשיקה? זה המגע בין העבר של הגבר לאישה, בלי שיש כניסה. אז הוא אומר, אין דבר כזה, אין כניסה. כניסה מעטה יש בכל מקרה. כמו שאדם שם את ידו על השפתיים, אז טיפה זה נכנס. אומרת הגמרא, אמר שמואל הרז או נשיקה, משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, אי אפשר לו לדחוק את הבשר. כי את הרבה ברבר חנה, כשהגיע הרבה ברבר חנה מארץ ישראל, הביא שמועה, מה זה נקרא, מה זה נקרא גמר ביה, מזה נלמד, שמדבריו נלמד, שנשיקה לא בכלל ביה. איך נלמד? כי את הרבה ברבר חנה, הוא היה מנחותאי, הוא בא מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, הביא שמועה מרבי יוחנן בטבריה. גמר ביה בשבחה חרופה, זו הכנסת התרה. אז ממילא נשיקה לפי שמואל, נשיקה לפי רבי יוחנן, זה לא נקרא הערה. אז ודאי שלפי דבריו רבי יוחנן ושמואל חלוקים, כי שמואל אמר קודם שנשיקה זה כבר נקראת הערה, וכאן רואים בדיוק אחרת, שלפי רבי יוחנן, כדי שיחשב הרעה, זה הכנסת התרה. מה טיב רב ששת? כן, בסדר, גמר ביה, זה נקרא... כן? יש השאלה... לא, אתה נותן לו דין של גמר ביה. כמו שאתה אומר, הרעה...
אז מה, הוא מחלק בין שפחה חרופה למקרים אחרים?
לא, הוא רק אומר, כיוון שהתורה... מחייבת, כן? גמר ביה בשפחה זו הכנסת התרה, כן?
אז אולי במקרים אחרים לא.
לא, אז רגע, אתה צודק. אנחנו כאן הגדרנו לא נכון. סליחה. מה הוא אומר כאן? אתה צודק בהערה שלך. כי את הרבה בבחנה, אמר רבי יוחנן, גמר ביה בשפחה חרופה זו הכנסת התרה. הרי מה למדנו? שבשפחה חרופה צריך להיות שכבת זה, ראינו גמר ביה. הוא מביא שמועה בשם רבי יוחנן, ש... הכנסת התרה זה כבר נחשב גמר ביה. סימן, מה פחות מזה? נשיקה. נשיקה נכנסת, נחשבת הערה, אם הכנסת התרה כבר היא ברמה המקסימלית של גמר ביה, שר כוח. אם זה כבר נחשב גמר ביה, אז מה פחות מזה? נשיקה. נשיקה זה הערה. אז הנה לנו שרבי יוחנן אומר כמו שמואל בדיוק. מה אמר שמואל? שנשיקה זו הערה. במסורת שמביא רבי ברבר חנה מארץ ישראל לבבל, הוא משמע מדבריו שהוא סובר כמו שמואל. מה טיב רב ששת?
אז בכל זאת יש שני שלבים.
כן, בכל מקרה, בכל מקרה שני שלבים, יש הערה ויש גמר ביה. לפי דעות מסוימות יש שלושה שלבים, נשיקה, הערה וגמר ביה. אבל מה שבעצם רבי יוחנן הביאו שמועה בדבריו, עוד מעט נראה שיש מסורת אחרת, שבשבילו הרעה, הכנסת התרה זה לא הרעה, זה כבר גמר ביה. אז מה פחות מזה נשיקה, זה הרעה. בדיוק. נכון, אבל זה בדיוק כמו שמואל. זה כמו שמואל. אומרת הגמרא, מה טיב רב ששת? רב ששת שואל מהברייתא הבאה. כתוב, שכבת זרע אינו חייב אלא על ביאת המרוק. מה זה ביאת המרוק? שמרוקן את ביאתו, היינו שיוצא שכבת הזרע, היינו מרוק הגיד, כמו שרשי אומר. אז כתוב בברייתא, שכבת זרע, מה שנאמר בשפחה חרופה, שכבת זרע אינו חייב אלא על ביאת המרוק, מה אליו? למרות גיד. אז לכאורה, משמע שממש גמר את הביאה, לא מצב של הערה. זה לא נקרא גמר ביאה. גמר ביאה זה ממש לא רק הכנסת התרה, אלא בעילה גמורה. אומרת הגמרא, לא, למרוק התרה, ואין כוונת הברייתא באמת להכנסת הגיד כולו, אלא גם באמת כמו שהסברנו בשם רבי יוחנן. אז ככה תרצו את הקושיה על רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אבל המסורת הזאת היא לא מקובלת על הכל בשם רבי יוחנן, כי את הרב דימי, גם הוא היה מנחותאי, מאלו שהולכים להעביר מסורות מארץ ישראל לבבל וחוזרים. אז רב דימי נחותאי, כן, הנחתים, לא הנחתים של המרינס, הנחתים האמיתיים בתורה, כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, הרעה זו הכנסת התרה. הוא אומר, לא כמו ששמענו קודם, שמועה מרבא בבחנה, שהוא אומר שנשיקה זה כבר שהרעה זה גמר ביה, ונשיקה זה הרעה, לא, אנחנו אומרים מה זה נקרא הרעה, זה...
לפי מי?
לפי רבי יוחנן. אז יש כאן שתי שמועות. יש ככה. בעיקרון, קודם אנחנו נראים עכשיו רבי יוחנן. יש מסורת בשם רבא בבא חנה שטוען שהרעה זה נשיקה. בא עכשיו רב דימי ואומר, לא, בשם רבי יוחנן, הרעה זה הכנסת התרה. נשיקה זה פחות, זה לא, בכלל לא ביה. זאת אומרת, שתי מסורות מנוגדות. עוד מעט נראה את הסיכום של כל הדעות. אבל אצל רבי יוחנן מצאנו שתי מסורות. אומרת הגמרא, אמרו לי, והרבא בבא חנה לא אמר אחי. אתה אומר שמה זה הרעה הכנסת התרה, ואילו רבא בבא חנה בשם רבי יוחנן אומר שזה נשיקה, או אמר לו, או יהיו שקראי, או אנא שקראי. או שהוא מעביר מסורת של שקר, או שאני. רבי יוחנן לא אמר את שניהם, כן? אבל, כן? הוא מסכים שזה סותר את המסורת השנייה. אמנם אפשר לומר ש... שהרבה פעמים הרב אמר בערב כך, בבוקר אמר כך, והתלמיד אחד היה בערב, לא היה בבוקר, וכן על זה הדרך. אבל יכול להיות לפעמים שבשלב ראשון הרב אמר כך, ישן על זה לילה, בבוקר התהפך בגלל ראיות שהביאו תלמידים וכדומה. הרי זה נושא הלכתי. ראינו כבר מקרה כזה. אם כן, אמרו לו, והרבא בבא חנה אמר אחי, אמר לו, או יהיו שקראי או אנא שקראי. כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, הרעה זו הכנסת התרה, אם כן זה מתאים לשמועה שהביא רב דימי. עוד מסורת שאומרת שלפי רבי יוחנן, נשיקה זה לא הרעה, אלא זה הכנסת התרה. אומרת הגמרא, הדרה בבא חנה ודאי פליג. השמועה הזאת שהביא רבין, שהרעה זו הכנסת התרה, זה ודאי על רבא בבא חנה ודאי חולה, כי הוא טוען שנשיקה זאת הרעה, והרעה והכנסת התרה זה כבר גמר ביה, אז ודאי זה לא מתאים. הדרבא בבא חנה ודאי פליג, הדשמואל מילי מה פליג, מה אמר שמואל? הרעה זו נשיקה, ומה הוא טוען כאן? הוא הביא כאן שמועה שהרעה זו הכנסת התרה, כן? האם הם חולקים כי כל אחד מגדיר אחרת? מילי מה פליג? או לכאורה בפשטות זה מחלוקת, כי הוא, שמואל אמר, מה זה נקרא? שמואל אמר שנשיקה זה כבר, הרעה זה נשיקה, ואילו המסורת שמביאים כאן בשם רבין, שהרעה זה הכנסת התרה, האם במבט ראשון יש כאן מחלוקת? הוא אומר לא, מנשיקה ועד הכנסת התרה, הרעה קרלה, אפשר להגיד שהם לא חולקים, שבעצם שמואל טוען, שמואל יכול ללכת עם רבי יוחנן, שמואל טוען שיש לנו שני מצבים, לא שלושה מצבים, אין נשיקה, הרעה וגמר ביה, יש לנו גמר ביה ויש לנו הרעה. הרעה מתחילה מרגע הנשיקה עד הכנסת התרה, כל המשך הזה נקרא הרעה. אז גם מספיק שהייתה נשיקה, כבר זה נקרא הרעה. אפשר למד. כי את רב שמואל בר יהודה אמר, רבי יוחנן, הרעה זו הכנסת התרה. גמר ביה וגמר ביה ממש. כן? אז ודאי, כן, אומרת הגמרא, אנחנו עוברים לדף נ"ו, מכאן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור עליה. אם כן, מזה שרבי יוחנן פותר על ביאת נשיקה, ודאי פליג עד שמואל, לפי הגרסה הזאת. יפה. אז אנחנו נמשיך עוד קצת, כדי ש... בסדר. אומרת הגמרא. המשך הביאה, מכאן ואילך, הכוונה, מהכנסת התרה וקדימה, זה כבר נקרא... אחורנית, מכאן ואילך הכוונה, מה שפחות מהכנסת התרה, מה שמכאן ואילך הכוונה פחות, אם הגבר נכנס פחות, זה נקרא, זה נקרא כבר נשיקה. הרמה הראשונה של הרעה מרגע הכנסת התרה. זה נקרא הרעה, זה נקרא ביה. גמר ביה זה לגמרי. מה שפחות מהכנסת התרה זה נקרא נשיקה.
זה לפי דעת?
לדעת רבי יוחנן, כך הוא מביא. בשם רבי יוחנן.
בניגוד
לדעת שמואל. כן. כי שמואל כבר מחשיב גם הנשיקה, הוא מחשיב את זה כבר הרעה. ואילו לפי רבי יוחנן, רק מכנסת ההתרה.
אומרת כמה. אתם חולקים בפירוש האמירה.
כן, כן. אז יש לנו שלושה מצבים. יש אומרים שגם הנשיקה וגם הרעה הם באותו מצב, והם נחשבים כבר הרעה.
מי אומר
את זה? זה ראינו מסורת בשם רבי יוחנן. כן. יש רוצים להגיד שגם שמואל יסכים לזה, יש דעה שאומרת שנשיקה כבר זה כבר הערה, והכנסת התרה זה כבר גמר ביה, ויש דעה ש... זאת אומרת, יש דעה שמחלקת את שלושה מצבים. נשיקה זה לא ביה בכלל. רק רגע. נשיקה זה כלום. זאת אומרת, זה לא ביה. הכנסת התרה זה כבר הרעה. וגמר ביה. ויש שאומרים שכבר מרגע הרעה זה נחשב. כן. הלאה. אומרת הגמרא, אחד המערב, אחד הגומר, זה קטע מהמשנה. אחד המערב בבימתו ולא גומר את ביאתו, ואחד שגומר את ביאתו קנה את יבימתו. עכשיו, יש כאן מחלוקת גדולה בראשונים. הכותרת, הפתיח של הסוגיה מדבר על מערה שקונה ביבימתו. אז יש תוספות טוען שכאן הדיון הוא במערה שקונה אף אחד לא חולק. כל הדיון הוא על סוג אם בא עליה בשוגג או במזיד, לא לשם איבום, לשם זנות. על החלקים האלו, למרות שהפתיח הוא מדבר על העניין של ביאה. באה הגמרא, זאת אומרת, הערה. ושיטת העריף והרמב״ם, שבאמת מדברים, המחלוקת שתופיע לפנינו זה על כל המצבים, בין על שוגג, מזיד, אונס, רצון, ובין על מערה, על זה יהיה הדיון. אנחנו נלך לפי התוספות שכאן מדברים על הנושא של בא עליה בשוגג או במזיד. אחד אמר, למרות שהפתיח זה בבחינת וכו', אחד אמר, אחד גומר ביאתו, קנה את יבימתו. אז כתוב כאן שקנה את יבימתו, נכון? אומרת הגמרא, למי, לאיזה עניין קנה? אומרת הגמרא, למי קנה? רב אמר, קנה לכל. היבם קנה בביאה הגרועה, הרי מה הוא עשה? הוא בא בשוגג לפי תוספות, או לפי הריב הרמב״ם גם כן רק עשה הרעה, אבל נלך לפי תוספות, שעשה ביאה בשוגג או במזיד, לא לשם איבום, זה נקרא ביאה גמורה, הוא בא עליה, אבל לא לשם העניין. אז רב אמר קנה לכל, בביאה הגרועה הזאת שעשה, היא כמו אשתו לכל דבר. ואם היה, עד כדי כך שאם היבם הוא כהן, כבר היבמה יכולה לאכול בתרומה.
מה הריב הרמב״ם
אומרים שזה כולל, המחלוקת שתבוא זה גם לא רק בשוגג ומזיד, גם בעשה רק הערה, גם במצב של הפתיח, היינו שעשה רק הערה. ושמואל אמר לא קנה, אלא על דברים האמורים בפרשה של איבום. מה? לירש בנכסי אחיו, היינו הוא מקבל את החלק של אחיו, כבר ברגע שעשה איבום אפילו גרוע, הוא מקבל את העניין של ירושה, כן? כמו שכתוב יקום על שם אחיו, ולפותרה מן האיבום, כן? שברגע שהוא עשה את האיבום הגרוע אצלה, אז כל הנשים האחרות שיש, אם יש להחיב עוד נשים פטורות, כי זה איבום, כמה שזה גרוע, זה נחשב איבום. בסדר? יותר מזה, ואם עכשיו היבם ימות ולא יש בנים, אם הוא ימות, זה שאיבם אותה באיבום גרוע, והוא יש לו בנים וימות, הוא פתר את אשתו, כי היא נחשבת אשתו לגמרי באיבום הגרוע. רשי אומר, לירש דכתיב יקום על שם אחיו, לפותרה מאיבום די מת ולא בנים מאישה אחרת, מותרת לשוק. עוד אפשרות, או אם הוציאה בגט, לא בעיה חליצה, כיוון שאשתו הגמורה, או אם היא הייתה לצרה, נפטרת בביאתו של זו. כל המצבים האלו. אם כן, לא קנה לפי שמואל, רב אומר קנה לכל. כשמו כן הוא רב, כן? רב, איך תזכרו? רב אומר לכל, השם רב זה הכל. כן, הרבה. ושמואל אמר לדברים אמורים פרשה, לירש בנכסי אביו ולפותרה מן האיבום. יפה. אומרת הגמרא, יש כאן שני עוקמתות, לישנה קמה, לישנה בתרה, אבל הלשון הראשונה, מעמידים את המחלוקת ברב ושמואל במצב מסוים, ואחר כך נשנחרינה נראה מחלוקת אחרת. בואו נראה. אומרת הגמרא, ראינו כאן מחלוקת רב ושמואל, רב אומר, קנה לכל. שמואל אומר, לא קנה אלא דברים אמורים בפרשה, לירש בנכסי אביו ולפותרה מן האיבום. אומרת הגמרא, מה? אנחנו דף נונבב עמוד א', בתחילת, ממש בתחילת העמוד, שורה שישית, חמישית. אומרת הגמרא, מן הנשואים, יש שני מצבים. מה היה היבמה הזאת, מה הייתה קודם? אפשר שהיא הייתה נשואה לאח והוא מת בלי בנים, אפשרות ב', שהיא עוד לא הספיקה להתחתן, הייתה רק הרוסה והוא מת. אז אומרת הגמרא, מן הנשואים, אם היא הייתה קודם נשואה לאח המת, לדברי הכל, אחלה, היא אוכלת בתרומה, דעה, ואתה אחלה מעיקרה. נכון, היבם הזה עשה ביאה גרועה. אנחנו מדברים על מצב של ביאה גרועה. לפי התוספות, מה ביאה גרועה? בשוגג, במזיד. אז הוא אומר, מה אכפת לי שיש ביאה גמורה? הרי הבעל הקודם שמת, היא הייתה נשואה עליו, ואם הוא כהן, גם אחיו כהן, כי בום תמיד זה ממשפחת אב. אז ממילא, היא ממשיכה לאכול, על זה אין מחלוקת. היא זוכה לא רק בדברים שכתובים בתורה, גם בנושא של תרומה, על זה אין מחלוקת רב ושמואל. למה? כי כאילו הוא ממשיך את מה שהיה אצל הבעל הקודם. אז אפילו שהביאה שלו גרועה, זה המשך. זה לפי הדעה הזאת. מן הניסוי לדברי הכל, אחלה דעה ועד כך למעיקרה. כי פליגי, כל המחלוקת רב ושמואל, מן האירוסין. רב אמר, אוכלת דעה רבי רחמנה, ביאת שוגג כמזית. הרי אנחנו אומרים, כן? שביאת שוגג ביבמז גימו, למרות שזה ביאת מזיד, נכון, יש דין כזה, אם היא הייתה רוסה, והיא מאורסת לכהן, היא לא אוכלת בתרומה. אז מה היה המצב הקודם? שהיא הייתה מאורסת לאחיו שמת, היא לא אכלה בתרומה. אז בא רב אומר חידוש, עכשיו היא שיפרת מצבה. היבם ייבם אותה ביבום, בביאה גרועה, ועל ידי זה היא הפכה להיות אשתו, אז היא כן, והוא כהן, אז היא אוכל בתרומה. עכשיו אני אגיד הערת סוגריים. תדעו לכם, מן התורה הרוסה אוכלת בתרומה. איש כי יקנה כי הרוסה כן. מה שאני אמרתי שהרוסה לא אוכלת זה מדרבנן. תזכרו את זה למהלך הסוגיה הקרובה. מה שהתורה אומרת, איש כי יקנה קניין כספו, זה כולל גם כן את אשתו. כן? גם היא. אז דנים, כשכסף, שטר וביה, אז כל סוגי הקידושין נחשבים, כן, ויצא והייתה, הוויות הוקשו להדדה, כל סוגי הקידושין. ולכן בעצם מדין תורה, גם לא רק נשואה אוכלת בתרומה מבעלה הכהן, גם הרוסה. אז למה אמרו חכמים שלא אוכלת? שני תמים אמרו, אחד משום סימפון, ואחד משום שמה תאכיל את אחיה ואחיותיה תרומה. כי איפה נמצאת הרוסה? בבית אביה. אביה לא בהכרח כהן. אז עכשיו, אם תתיר להרוסה לכל תרומה, החתן ישלח לה מסעית עם תרומה, וזה בחינם, אז היא בטעות, או שלא בטעות, מחוסר דעת, יאכלו את זה גם המשפחה. אנחנו אומרים, לא, כיוון שהיא לא בבית של הכהן, בשלב הזה, אז אסרו מדרבנן גזרה. יש אומרים שום סימפון, סימפון זה שומה, טעות, שלא יגידו, פתאום הוא לכאורה קידש אותה, שיגיע לפני הנישואים, קבל רגליים קרות, פתאום הוא ימצא בחיסרון, יגיד לא, יגרש אותה. אז מה יתברר? שהיא אכלה תרומה בלי שהיה מימוש של הנישואים. כדי שלא יהיה כאילו נקרו הקידושין לכתחילה. אז לכן אמרו חכמים שלא תאכל. אבל מעיקר הדין בעצם היא כן אוכלת. בואו נראה את זה לפני.
מה פירוש ביאת שוגג?
ביאת שוגג זה שהוא לא ידע שזאת יבמה, הוא חשב זאת אשתו, הוא חשב זאת אישה אחרת. הרי מה המצווה ביבמה? לבוא על יבמה, ליבם אותה, להקים שם לאחיו. הוא בא על יבמה בביאת שוגג, הוא בכלל לא ידע שזה יבמה. הוא חשב שזה אשתו, הוא חשב שזה אישה אחרת. או במזיד, הוא ידע שזאת היבמה, אבל הוא לא רצה לקנות אותה, הוא רצה לזנות איתה. אז המשנה אומרת, בכל מקרה הוא קנה את אשתו, את יבמתו. גם במזיד. כיוון שבא עליה, אז זה נקרא ביאה גרועה וקנה אותה. זה מה שלמדנו כל היסודות הקודמים. אומרת הגמרא, רב אמר, או קיפליגי מן האירוסין, רב אמר, אוכלת דעה רבי רחמנה, התורה ריפתה בקניין איבום ביאת שוגג כמזיד, אז לכן, עכשיו שהיא אשתו על ידי האיבום, גם אם זה גרוע, אז כבר הוא כהן, הוא יכול להכיל אותה בתרומה. ושמואל אמר, כי רבי רחמנה להוקמי במקום בעל, להמלומי מבעלו. מה קרה כאן? אם הוא היה עושה ייבום טוב, ביאה, גמורה, תקינה, אז הוא משפר את המצב, כי עכשיו הוא הבעל שלה. אבל כיוון שהוא עשה ביאה גרועה, אומר שמואל, כל מה שהתורה מרבה אותו, שהוא ימשיך את מה שהיה עם הבעל. אז מה היה הבעל? הבעל רק הרס אותה, לא אכלה בתרומה. אז אתה לא יכול עכשיו בביאה הגמורה לתת לה מעמד שתאכל תרומה. אם הוא היה בעלי הביאה הגמורה תקינה, אז עכשיו היא אשתו, והוא כהן יוכלת. אבל אומר שמואל, כיוון שהיא הייתה רק הרוסה, ואז אסור היה לה לאכול בתרומה, ואתה עשית ביאה גרועה, אתה לא יכול לתת לה את המעמד של אשת כהן. נראה את זה בפנים, ושמואל אמר, כי רבי יחמל במקום בעל, עלו מי מבעל לא, ואז השמואל לטעמי, שמואל הולך לשיטתו, אמר רב נחמן, אמר שמואל, כל שהבעל מאכיל, היבה מאכיל, כן? מה שהבעל מאכיל, היינו, אם הייתה נשואה לו, היבה מאכיל אותה בביאה גרועה. אנחנו מדברים על ביאה גרועה. כל שאין הבעל מאכיל, למשל, אם היא הייתה... מאכיל בתרומה. אם היא נשואה והוא כהן, הוא מאכיל אותה בתרומה. אם היא הרוסה, הוא לא מאכיל. אז אומר שמואל כלל, אם הבעל היה מאכיל כי הוא נשא אותה, אז גם ביאה גרועה של היבם ממשיכה את המצב. אבל אם הבעל לא מאכיל כי היא רק הרוסתו, היבם ביבום הגרוע לא יכול לתת לה תרומה. זה בעצם מה שלמדנו. אסדה שמואל לטעמי, אסדה הולך. זה הפירוש של המילה אסדה. אסדה שמואל לטעמי, אמר רב שמואל, כל שהבעל מאכיל, היבה מאכיל, וכל שאין הבעל מאכיל, אין היבה מאכיל. שואלת הגמרא, לכאורה, הגמרא תביא ברייתא שסותרת את שיטת שמואל. מי טבעי, בת ישראל פיקחת. פיקחת זאת אומרת בת דעת, לא שותה. שותה פטורה מהמצוות, לא יכול לעשות קניינים. אז אם היא בת ישראל שהיא הכל תקין אצלה, פיקחת שנתרסה לכהן פיקח, אז הקידוש נעשו בקשרות. הוא פיקח, היא פיקחת, הכל בסדר. אבל לא הספיק לקונסה, הסתובב לו הראש. לפני, בשלב הזה שעמד לחתן אותה שבוע לפני כן, חודש לפני כן, הבן אדם השתגע. קיבל סינדרום ירושלים, יודע מה קיבל.
לא, כן. לא,
כן, החרש, נכון. אבל חרש, שוטה וקטן זה אותו מעמד. מה זה? מה זה חרש? זה הכוונה שאינו שומע ואינו מדבר. כן. החידוש הוא שגם אם הוא היה קודם פיקח. כן. טוב. מהתורה אין בזה תוקף. על כל פנים. בת ישראל פיקח עד שנתרסה לכהן פיקח, לא הספיק לכונסה, עד שנתחרש. ואנחנו אומרים שהוא עכשיו לא יכול לעשות את הניסויים. אין האוכלת, עשו לו תקנה שיוכל להתחתן איתה. אבל הוא כהן החרש, הוא היה התחרש והוא כהן, אז למרות שהוא עשה ניסויים, נתנו לו לעשות את הניסויים, אבל על סמך הניסויים הגרועים האלו, כיוון שהוא חרש, הוא לא יכול להכיל אותה בתרומה. היא לא אשתו 100%. למה הוא לא אוכל? הוא כהן.
כהן לא אומר, יכול לאכול?
לא חשוב. תרומה זה לא קודשים. תרומה אוכל כל כהן.
קודשים הוא לא אוכל. גם יש
למור אמום? כן, תרומה לא קשור.
קודשים הוא לא אוכל.
קורבנות, יש מגבלות. אבל לגבי תרומה אוכל כל כהן אוכל, ודאי. אם כן, מי טבעי, בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן פיקח ולא הספיק לכונסה, להכניס אותה לחופה של נישואים, עד שנתחרש, אין האוכלת, כי יש כאן נישואים, הירוסין היו בסדר, אבל הנישואים לא תקינים, אמנם נותנים לו להתחתן, אבל אין לו תוקף של בעל גמור לעניין זה, שאם הוא כהן, הוא לא יכול להכיל אותה. מת, ונפלה לפני יבם חרש, עכשיו האח הזה מת בלי בנים, זה שקידש אותה בפיקחות ו... ונתחרש ונסע אותה, עכשיו הוא מת בלי בנים, והאח שבא ליבם אותה גם הוא חרש. אבל מה, ביבום לא צריך דעת, כי האישה יתנו לו מן השמיים, הרי אפשר לקנות אותה גם בעל כוחה. יש כאן, החלק של נשואין צריך דעת, החלק של ייבום פחות צריך דעת. אז תראו מה שקרה כאן, היא אומרת הגמרא, כתוב הברייתא, אם... מת ונפלה לפני יבם חרש, למרות שביאתו היא כמו ביאת שוגג, זה ביאה לא תקינה, כי אין בו דעת, אז זה כמו שוגג בעצם, אוכלת, במקרה הזה כן אוכלת, ובזו יפה כוח היבם מכוח הבעל. אז הנה, כניגוד לדברי שמואל, ביאה גמורה נותנת אפשרות לאישה לאכול, ואתה אמרת, הרי קודם היא לא אכלה, אצל הבעל הראשון היא לא אכלה. למה? כי הוא קידש אותה בקידושין רגילים, בסדר. אחר כך שהגיע לנשואים הוא היה חרש. מה אמרנו? היא אשתו, אבל לגבי תרומה היא לא יכולה לאכול. עכשיו, שהיבם, הוא היה חרש ואיבם את אשת האח שהתחרש, אנחנו אומרים, כאן היא כבר כן אוכלת בתרומה. ובזה יפה כוח היבם מכוח הבעל, כי הבעל במצב הקודם לא יכול לתת לה תרומה, והיא כן יכולה. אז זה בניגוד לשמואל. שמואל אמר שביאה גרועה לא מזכה בתרומה, וכאן רואים שכן. אומר את
הגרוע. איך הוא יכול לזכות אותה בתרומה?
כי היא לא צריך דעת. לא צריך דעת בזה. כיוון שהוא
יבא. הוא בעצמו כהן?
הוא כהן, ודאי. אם אחיו כהן, גם הוא כהן. כי בייבום רק אח מהאבא יכול להיות. נכון? אז אם אחיו...
מעניין למה זה, חרש לנו דעת. בבא
קמה, שם, חרש... כן, חרש שוטה וקטן. היום אנחנו יודעים שמצליחים לפתח, כאן, מצליחים לפתח את הטכניקה של הלמידה של החרשים, אז יש דיונים... הוא לא יכול לדבר, הוא יכול לשמוע. אז מה שקרה במציאות של פעם, האדם הזה, יכול להיות שיש לו פוטנציאל של גאון, אבל כיוון שלא היה לו גירויים, איך אדם מתפתח?
לא הצליח להוציא.
אז הכל נשאר, היו לי, הכל נשאר קטן. לא התפתח. אבל כאן הפלא, אני לא רוצה להתעסק בזה, כאן מדברים על אדם שהיה פיקח. יכול להיות בגיל 30 קרה הדבר הזה. אז כבר השכל שלו מפותח, טוב. מי שמע לרב ניחא, הברייתא תתיישב טוב כמו רב, למה? כי הברייתא אומרת שביאת חרש, שזה ביאה גרועה, היא מכילה את היבם בתרומה, כמו שרב אמר. רב טען שביאה גרועה מכילה את האישה תרומה, זה מתאים לו מצוין. אלא לשמואל שטען שביאה גרועה לא מסתדרת, היא לא יכולה לזכות את תרומה, אז למה כאן איבום של החרש הזה ביאה גרועה, היא כן מקנה לה לאישה קשיה, אז קשה לשמואל. אמר לך שמואל, בוא אני אתקן משהו בברייתא כדי שלא יהיה קשה עליי. אימא אחי. באמת פיקחת שנתרסה לכהן פיקח, ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת בתרומה, כמו שאני אומר. החלק השני בברייתא, כנס ורק אחר כך נתחרש, אוכלת. אם כנס אותה לחופה ורק אחרי, הוא קידש אותה בפיקחות, נסע אותה בפיקחות, רק אחר כך, בשבעת ימי המשתה, הוא נתחרש, אוכלת. אבל אם מת ונפלה לפני יבם חרש, אוכלת. אז זאת אומרת, הכל מסתדר לשיטתי, כי אני טוען שביאה גרועה לא מקנה תרומה, וכאן לא הייתה ביאה גרועה. והיבם שכן מכיל אותה בתרומה, למרות שהוא חרש, כי הוא ממשיך את מה שהיה אצל הבעל. הבעל כבר קידש אותה בנישואין, היא אכלה בתרומה, אז לכן היבם גם בביאה גרועה, ממשיך את מה שהבעל הראשון עשה. מה אני שמואל אמרתי? שביאה גרועה לא יכולה לשפר את מה שלא היה אצל הבעל, בניגוד לדברי רב. אבל כאן הכל היה ביאה, זאת אומרת אצל הבעל כבר אכלה בתרומה, לכן ביאה גרועה יכולה לקנות לה. בסדר? ככה הוא מתקן את הברייתא. אומרת הגמרא, אבל הכל לא בסדר. שמואל מתקן את הברייתא בצורה כזאת. הוא אומר שהברייתא מדברת, שמתי אוכלת בתרומה, מתי היא לא אוכלת בתרומה, אם היבם, האם הבעל הראשון קידש אותה והתחרש ונסע אותה, אז היא לא אוכלת בתרומה. עכשיו, אם יבוא היבם והוא גם חרש וייבם אותה, אז זה שוב ביאה גרועה, לא תאכל בתרומה, כמו ששמואל אמר. מה שכתוב הברייתא שכן אוכלת בתרומה, כגון שהאח קידש אותה באותו פיקח, נסע אותה באותו פיקח, התחרש אחרי הנישואים. ואז הוא מת בלי בנים, אז הבעל, היבם, שהוא חרש גם כן, וביאתו לא בסדר, הוא כן מכיל אותה בתרומה, כי הוא לא צריך לשנות מצב, הוא ממשיך מצב. המצב הקודם כבר אכלה בתרומה, זה אני גם שמואל מודה שזה בסדר. אומרת הגמרא, אבל מה שנשאר קשה, הביטוי הזה כתוב, בזה יפה כוח היבם מכוח הבעל, אבל איך שאתה מעמיד את הברייתא, אתה לא מוצא פלוס אצל היבם יותר מהבעל, כי גם הבעל הכיל בתרומה לפי הדוגמה שאתה נותן, וגם הוא הכיל בתרומה. אז מה בזה יפה כוח הבעל מכוח היבם? אומרת הגמרא, ומאי בזו, דאילו בעל חרש מעיקרה לא אוכלת, ואילו יבם חרש מעיקרה אחלה. במה יש לו פלוס על הבעל? אצל הבעל, מתי הוא יכול להכיל אותה בתרומה, אם הוא גם קידש וגם נעשה בפיקחות? אבל אם הוא קידש, קידש אותה בפיקחות ונשא אותה בחרשות, הוא לא היה מכיל אותה. והנה אצל היבם אנחנו מוצאים שאפילו כשהוא יבם אותה הוא היה חרש, הוא מכיל אותה. בזה כוחו יותר מהבעל. ואיקה דאמרי, עכשיו זה ילך ביותר במהירות, כל מה שלמדנו עכשיו הוא מביא כאן איקה דאמרי. ואיקה דאמרי, יש אומרים, יש אומרים, את כל המהלך איקה זה יש, דאמרי שאומרים. יש אומרים שיש אפרש, במה נחלקו רב ושמואל באופן אחר. מן האירוסי לדברי הכל לא אכלה, דה לא אכלה בחיי הבעל. אומר ככה, ההפך. קודם אמרנו שב... אירוסין זה בנישואין כולם עודים, באירוסין המחלוקת. עכשיו הוא אומר באירוסין כולם עודים שהיא לא אוכלת בתרומה. אם הוא קידש אותה בפיקחות והתחרש ואחר כך נסע אותה כולם עודים, גם רב וגם שמואל, שהיא לא אוכלת בתרומה. למה? דה לא אכלה בחיי הבעל. אז גביעה גרועה לא יכולה לשפר את מצבה. היא יכולה להמית את היוון בדיוק במצב שהיה הבעל, לא יותר. כי פליגי מן הנישואין. רב אמר אוכלת כיוון דעה ואחלה מעיקרה, אז הוא ממשיך את המצב של קודם, אז גם ביה גרומה עובדת. ושמואל אמר אינה אוכלת, למה? כי רבי רחמנה ביד שוגה כמזיד, דברים האמורים בפרשה. מה שהתורה ריפתה את הקניין היבום במקרה של ביה גרועה, כמו ביד שוגג ומזיד, זה הכוונה לקניינים שהתורה ריפתה, אבל לא לכל מילי. כמו אכילת תרומה, לא, לא ריפתה תורה. למה? כי זה ביה גרועה. לכן, אפילו נפלה לפניו מן הנישואין, אינה אוכלת בתרומה עד שתהיה כאן ביה גרועה, גמורה. ולא במצב של ביה גרועה. הוא אומר ככה, שמואל אומר שהתורה באה וריפתה את קניין היבום, אם זה ביה גרועה, למה שכתוב בתורה. לכל הזכויות האחרות כמו אכילת תרומה, אם היבא מייבם את יבימתו בביאה גרועה, הוא לא יכול לקנות לה את הזכות של התרומה.
למה הוא לא יכול?
למה? כי הוא יש לו ביאה גרועה. אם הוא יעשה שוגה כמזיד, כל הביאות האלו. כן, זה אומר רב, שהוא ממשיך את המצב הקודם. שמואל אומר, אנחנו מסתכלים כאן, מתי התורה הקנתה ליבמה את כל הזכויות, כולל אכילת תרומה, אם הייתה ביאה של יבם תקינה. אם היה כאן קלקול ביבום, אז רק מה שכתוב בתורה זכתה. מה? הוא יורש את אשתו, והוא פותר את יבימתו, את שאר הצרות מיבום, כל זה, כל זה כן. אבל לגבי אכילה בתרומה צריך להיות פלוס, צריך להיות ביאה גמורה. בואו נגמור קצת עוד טיפה ונצטרף לתפילה. עוד כמה דקות. אומרת הגמרה. שואלת הגמרה, עכשיו קושיה, גם על רב וגם על שמואל. שואלת הגמרה, איך אתה קודם שאלת ביניים? הגמרה אומר, מה אמרת? ששמואל סובר שהיא לא אוכלת תרומה על ידי ביאה גרועה, למרות שיכלה אצל הבעל? ואמר רב נחמן על שמואל, כל שהבעל מאכיל היבה, מאכיל. אז אם היא יכלה כבר תרומה אצל הבעל, גם אם היבה מסע ביאה גרועה, אז היא גם אוכלת בתרומה? אומר, תקן, אימא, שמה כוונת שמואל? כל ביאה שהבעל מכיל את אשתו בתרומה, גם היבה מכיל בביאה כזאת את יבימתו בתרומה. וכל ביאה שאין הבעל מכיל, אין היבה. זאת אומרת, כל, גם הבעל, מזכות מה מכיל אותה בתרומה, כי באה עליה ביאה גמורה, ביאה תקינה. אז גם אם היבום יבוא בביאה תקינה, גם הוא יכיל אותה בתרומה. אבל זה אומר, זה מה ששמואל, לא, שמואל אומר. שמואל. שמואל בא ואומר, התיקון בדברי שמואל, אם הבעל הראשון בא עליה ביה גמורה, הוא מכיל אותה בתרומה. אותו דבר גם היבם, יבוא עליה ביה גמורה, תקינה, יכיל אותה בתרומה. אבל אם הבעל הראשון
לא בא
בביה גמורה, אז הוא לא מכיל בתרומה. גם הבעל השני, אם יבוא בביה לא גמורה, לא יכיל אותה. גם אם הבעל הראשון כן יכיל אותה בביה גמורה. זאת אומרת, כן יבוא עליה ביה גמורה, בקיצור, מה שהוא אומר, כדי שיהיה דין היבם כדין הבעל, צריכה להיות ביאה גמורה. וזה מה שהוא ממשיך כאן. אומרת הגמרא, מי טיבי, עכשיו שאלה, הגמרא מקשה, שאלה. מי טיבי, בת ישראל פיקח מסעסה וכהן פיקח ולא הספיק כונסה, עד שנתחרש. אינה אוכלת מת ונפלה לפני יבם, חירש, אוכלת, ובזה יפה כוח היבם מכוח הבא. לכאורה יש כאן קושיה גם על רב וגם על שמואל לפי היקד אמרי, כי אנחנו רואים כאן שגם ביאה גרומה מתקנת מצב שהבעל לא הכיל בתרומה, והיא כן יכולה להכיל בתרומה. אומרת הגמרא, בשלמה לרב, הברייתא תהיה מיושבת לרב, שאמר שהנופל פליבו מן האירוסין, אין ביאה גרועה קונה בה לאכילה בתרומה. למרות שלמדו בברייתא שיבם חירש, הביאה שלו גמורה, אז הוא מאכילה בתרומה, אף את זו שניסה לחירש היא כמו הרוסה שלא אכלה בחיי בעלה, מתרץ כדתרץ מיקרא. הוא יתרץ כמו שתירסנו קודם בלשון הראשון של דעת שמואל. מה אמרנו בלשון הראשון של דעת שמואל? שאיך שמואל תירץ? שמדובר, ששמואל אמר, מדובר שהוא קידש אותה, כן? שהוא גם קידש אותה בדעת וגם נשא אותה בדעת. ורק אחר כך התקלקל. אז גם רב יתרץ אותו תירוץ. אבל מה יגיד שמואל קשיא? שמואל יגיד שזה קשה.
למה עוד פעם, למה קשה?
כי מה הוא יגיד? הוא טוען שאפילו אם, אפילו אם אצל הבעל הקודם נחלה בתרומה, ביאה גרועה לא מתקנת. הרי שמואל כאן בא ואמר דבר קיצוני לפי הלשנה השנייה, שגם בביאה גרועה, גם אם אצל הבעל הקודם תחלה בתרומה, אז היא לא יכולה להעביר את הזכויות האלו. אז זה איך שלא תתרץ, לא יהיה לך כאן אפשרות להסביר.